שלום, שלום, טליה, מה נשמע?
שלום, עידן, מה שלומך?
בסדר גמור, זהו זה, במובן של ראש השנה, למרות שבראש השנה אני דווקא יותר זוכר פרפר נחמד מזהו זה, אבל זהו זה, ראש השנה כבר
נכון,
כאן.
נכון, פרפר נחמד, בדיוק עשיתי השבוע כתבה לגיליון ראש השנה עם אסתר רדה, שהיא עכשיו משתתפת בה... חידוש של פרפר נחמד.
אוי, מדהים.
ונכון שכאילו, זה, נכון שזה מדהים, והם הביאו שם טורי בנאי, ומשי קליינשטיין, אני חושבת שם, ונכון שבאסתר כאילו היא מדהימה, ונכון, נכון, כולם חמודים ומדהימים, אין שום ספק. אבל, עכשיו היא גם אמרה לי שזה, שהם השאירו את השירים של, של פעם, שחלק מהשירים חדשים וחלק מהשירים של פעם, אבל כמובן שזה קצת צורם לי בפרפר, זה קצת כואב לי בלב, אני מודה, כי אין, החגים, כל שירי, בוא נאמר, אופרה חזה והתפוח בדבש שחרון וחביב.
איך הם דיברו על תפוח דלישס צהוב. הם ממש ירדו לזנים, כן?
נכון, נכון, נכון. ובכלל, כאילו, את כל התוכניות של חגי תשרי וסוכות, ונכון שאנחנו עושים תוכנית ספציפית לראש השנה ועוד, יהיו חגים אחר כך, אבל אצלי איכשהו בילדות זה באמת הכל הכל מחובר ביחד, אני תמיד חיכיתי לזה מאוד, והסתובבתי היום, האמת שאני, בגלל כל מוספי החגים, אני דיברתי על זה גם בשבוע שעבר, אני באמת, אין לי יום ואין לי לילה, אני כבר לא יודעת מתי יום ומתי לילה, כי אני עובדת גם בשעון ארצות הברית וגם בשעון ישראל, והסתובבתי היום באלנבי, ככה בדרך לפגישה, וראיתי את מה שבאמת ראיתי גדול, רק לפני שנתיים, ובגלל הקורונה זה נעלם, דוכנים של שנה טובה, של כל השנה טובות עם הזהבים, ואני מדגימה לך פה ביד, ממש כאילו אתה רואה אותי, ואנחנו, יש לומר שאנחנו יושבים זה ליד זו. עם חלון שנפתח, וזה פשוט מקסים, מקסים, מקסים בעיניי. ואפילו קניתי כמה, ואמרתי, אוקיי, טוב, אני לא יודעת כמה אפשר לסמוך על הדואר שיביא את זה ישר לראש השנה, אבל אולי החלטתי שככה, כל מי שאני אפגוש, פשוט אתן לו שנה טובה, זה נראה לי ממש חמוד. אני לא יודעת, אני מרגישה שהשנה יותר מתמיד, אפילו יותר משנה שעברה, יש בי צורך כזה, ככה לחזור ולהתרפק על כל תוכניות הספשייל המוזיקליות שהיינו רואים.
מה למשל?
אז תראה, זה באמת מתחלק בשנות ה-80, אז זה היה באמת ספשיילים של חגים שהם יותר בתוכניות הילדים, יותר פרפר נחמד ויותר באמת תוכניות ילדים ונוער. לימים, בשנות ה-90, אז אני פשוט הייתי אצל ההורים בחג, גרתי אצל ההורים, ואתה צופה בלילה ינקלה לאן, ובכל מיני ספשיילים בחלת תרבות, ונומי שמר לדורותיה, ונומי שמר בבית ספר לאומנויות 85, נומי שמר בבית ספר לאומנויות 86, כל מיני תוכניות, התוכניות עם נתן דאטנר, זו תוכניות שהגיעו למאוחר יותר. אילנית, ואתה יודע, אני כבר אמרתי את זה שיש לנו את שיר תשרי, שממש קצת לפני הראשון לספטמבר, איפשהו בזיקת סוף אוגוסט, אחותי תמיד שולחת לי את שיר תשרי, ואז אנחנו יודעות שזה מתחיל, של חווה אלברשטיין, וזהו, ואני נכנסת לאווירה, זה מצחיק, כי אני זוכרת משהו מהילדות, שאנחנו תמיד היינו חוגגים כזה, אנחנו בבית לא עושים יותר מדי הוהה מהחג, אבל אני זוכרת שיום אחד פשוט החלטנו שאנחנו נוסעים לערד, סוחרים שם סוג של מה שנקרא Airbnb, אבל זה היה
צימר, לפני ש...
כן. זה, כן, זה אפילו לא היה צימר, זה היה סוג של דירה. רק אנחנו, המשפחה, ארבעתנו, נסענו, עשינו סוג של ארוחת חג, צפינו בקרובים קרובים במרתון שהיה בערוץ 23, וזה פשוט היה אחד החגים הכי כיפים שהיו לי בחיים. אז כן, כן, זה, אלה הדברים שאני מתגעגעת אליהם.
אז אני חושב שאצלי זה די דומה, אם כי אני חייב לומר שמה שחסר אולי בתרבות הישראלית, תרבות הטלוויזיה שלנו, זה ש... בניגוד לאמריקאים, ששם בכל סדרה לעולם יהיה פרק על חג המולד, ופרק על ערב השנה החדשה, וכמובן על יתר החגים, כמו ליל כל הקדושים, הלווין, וכל זה. אצלנו אין את זה, יש את זה בתוכניות החינוכיות האלה, נגיד כמו פרפר נחמד כמשל, אבל לא היה את זה בסדרות דרמה או קומדיה, לא שהיו יותר מדי, אבל גם בשנים האחרונות, כשהתעשייה הישראלית פורחת, אני לא רואה שמקדישים לזה פרק. אולי זה שינוי או הבדל חברתי בינינו לבין האמריקאים, למשל. אבל האמריקאים ככה הצליחו להנחיל את התרבות שלהם גם לכל העולם. אפילו חגים יהודיים מצוינים שם, כמו
חנוכה.
חנוכה אחי, לפעמים גם ליל סדר.
חנוכה.
נכון? אני זוכר גם פרק בפמליה על יום כיפור, אבל דווקא שם הראו איך מחללים את יום כיפור.
נכון, נכון. או החג הזה...
כן.
טוב, אני כבר, אני לא, לא, אני כבר לא, לא, אני פשוט לא זוכרת, זה היה משהו בתרגיע, שהם המציאו כאילו איזה חג, אבל אני אפילו לא זוכרת את זה, אבל כן, אבל זה בעיקר חנוכה ופסח.
כן, כן. אז אני יכול להגיד לך ש... זה אחד הדברים שחסרים לי. מצד שני, למה אני מתגעגע? אני מתגעגע לזה שפעם היה להיט בראש של מקום בצמרת, המצעד השנתי של רשת ג', הם פשוט היו הופכים את זה. ואלה תוכניות שגם כן משודרות, או לפחות שודרו בעבר, וניתן למצוא אותם ביוטיוב, שודרו בעבר ברשות השידור בלופים, ייתכן שהיום גם אולי בחינוכית משדרים את זה, בחינוכית של כאן משדרים את זה, לא יודע. בכל אופן, פעם היו עושים את זה, וזה גם דבר שפחות קורה היום, אולי כי התפתחו ערוצי נישה שמטפלים במוזיקה.
נכון.
אז את יודעת, זה מה שחסר לי. בחוויה הכללית, בדרך כלל, בערבי חגים, יש, אין ספשיילים כמו ביום עצמאות. וזה...
נכון.
בכלל, את רואה, אני מלא טענות היום, במקום להתענג.
לא, לא, כי אני גם חושבת שזה יום עצמאות, זאת אומרת, זה חג לאומי, זה לא חג דתי, למרות שאתה יודע, אנחנו יודעים מי חוגג את יום העצמאות, רק היהודים חוגגים את יום העצמאות. כאילו, אפשר להסתכל על זה בכל מיני צורות, אי אפשר לצאת מהשיחה הזאת, אבל כן, אני חושבת שבחנוכה זה איכשהו, אולי כי זה קשור לקריסמס ופסח, כי זה באמת חג סוג של מרכזי ובינלאומי, ראש השנה קצת נדחק לפינה. זה גם, אני חושבת שגם רוב האנשים פשוט מתכנסים לסוג של ארוחת ערב, פחות עושים איזה ברכות או משהו כזה. לנו הייתה איזה אפיזודה קטנה של סדר ראש השנה של ברכות, אבל זה היה ממש רק איזה כמה שנים וקצת הפסקנו עם זה, כי כאילו, אתה יודע, כנראה, לא ידענו מה אנחנו עושים בדיוק. אבל זה נחמד, אבל יש, כן יש משהו, כן, אני תמיד... אני השתדלתי לא לטוס לחול בחגים, הייתה איזו תקופה קצרה שכן עשיתי זה, שלא הייתי פה פעם אחת ביום כיפור, והרגשתי כאילו תלשו לי איזה יד, ובאמת אי אפשר לומר שאני, אני לא בן אדם דתי, אין לי שום כאילו קשר, אבל זה מאוד מאוד מוזר לי להעביר שנה בלי החודש הזה, או בלי החודש הזה בתקונתו הסטנדרטית. אני מודה ששנה שעברה לי מאוד קשה שהיה סגר, אני שמחה שאנחנו כרגע, גם אם העולם נשרף בחוץ, לא יודעת, יש בזה קסם, ויכול להיות שאני באמת מזדקנת, ומרשה לעצמי להתרפק על הדברים האלה לעת זקנה.
אז אני רוצה בהקשר הזה להגיד לך שיש את השאלה האם לנסוע בחגים לחול, נכון?
כן.
כלומר, זה גם דבר שאולי מתכתב עם מה שאת אומרת על כן. לא. אז מה שחשוב להגיד זה שעשיתי את זה פעם בעבר, אולי פעמיים, אבל לרוב זה מרגיש חסר אם עושים את זה. להפך, אני, דווקא הנטייה שלי לנסוע אחרי החגים. אגב, ככה
כן,
אתה
זהו,
גם...
כן, זהו, נכון, נכון.
יעיל יותר למקום העבודה שלך, כי בדרך כלל כולם לוקחים אוטומטית חגים, בטח אנשים ילדים.
נכון.
שזה מסתדר להם. מה באשר למאכלי חגים? אז תפוח בדבש זה בהחלט דבר שמתרחש, אבל פחות, נגיד, בארוחה הביתית.
כן.
מעבר לזה... אני כן יכול להגיד לך שאני לא מתחבר לראש של דג, אז זו שאלה מעניינת. אלוואי והיו יותר תפוחים בדבש, אני מניח.
כן, מאכלים גם אצלנו, אצלנו זה מצחיק, כי אני לא רואה, גם הן מהצד, נקרא לזה הצד האוריינטלי שלי, והן מהצד האשכנזי שלי, אין הבדל בין המאכלים בראש השנה לפסח. זאת אומרת, יש לנו את ארוחת החג בכל צד של המשפחה הסטנדרטית, אבל היא באמת חופפת. היא אותה ארוחת חג, וזה היופי. זאת אומרת, זה גם הקסם בעיני. היה גפילטה פיש שהיה בפסח, הוא גם נמצא בראש השנה, והפוך. אז כן, אין לנו יותר מדי מאכלים מסורתיים. זה כאילו נהיה פשוט רוטינת פעמיים בשנה של איזה, כאילו סימון על המפה. אני... אני מודה שרק עכשיו, באמת, גיל 44, נפלה עליי התובנה. אתה יודע, אומרים שאחרי גיל 40 נופלות את התובנות. אני רק עכשיו פתאום מתחילה להבין את ההיגיון בזה, את זה שיש לך משהו לחכות אליו, אני יודעת שזה נשמע אידיוטי, אבל אני לא יודעת, נכון, זה נותן כאילו איזשהו עוגן כזה שמסדר לך קצת את השנה בראש, אבל שוב, אני גם הייתי מאמצת קריסמס אם זה היה, אם היה אפשר, אם זה היה פה, כי זה חג מאוד יפה בעיניי, אם היה פה חורף נורמלי, אבל אין.
כן, יש עדות מסוימות שמאמצות, או לפחות את ה...
נכון, מירי חברתי לצורך העניין היא רוסייה, היא היום חיה בניו יורק, אבל לפני שהיא עזבה, אז היא הייתה מציינת את הנוביגוד כל שנה, והייתה עושה ארוחה, ואני מכירה אותה 3 שנים, אנחנו חברות, ובשנתיים שהיא הייתה בארץ, זה היה 31 בדצמבר, ארוחה חגית רוסית מסורתית עם צפייה בשידור חי, מהערוץ הרוסי, שזה מקסים בעיניי, זה היה ממש, זה מצחיק, כי זה הבונבוניירה שלהם, והיא סיפרה לי פעם אחת.
הם גדלו.
כן, על זה הם גדלו, והיא סיפרה לי שחלק מהפן שלהם, זה באמת לראות את התוכניות החדשות, שהן אחד לאחד התוכניות שהיו בשנות ה-80. זאת אומרת, עם הקריות בכתפיים, ועם הבגדים המוגזמים, ועם כל הצעצוע הזה של ה-80s, זה חלק מהפן, והם אפילו לא טורחים לשנות את זה. זאת אומרת, גם שם ברוסיה הם בונבונירים, וזה הכי סיבה למסיבה, ואני אמרתי לה, זה ממש סיבה למסיבה, זה לראות את ריבקה למיכאלי ואת שלמה ניצן, רק ברוסית.
וואה, באמת?
כן.
גדול.
אז כן, אולי, אתה יודע, אולי בנובי גוד הבא.
לא, זה באמת קטע. אבל אני רוצה להגיד שאצלנו אין ספירה לאחור, גם כי בלוח שנה עברי זה היה צריך להיות באיזה 6 בערב או 7 בערב, נכון? כניסת השנה החדשה. למרות שספירה לאחור ב7 בערב זה דווקא נחמד להכניס. יש ספירה במקומות מסוימים.
האמת שזה, לא, כן, כן, האמת שזה נחמד, האמת שזה נחמד, יש כזה, ביום כיפור אני אוהבת את ככה את הספירה לאחור, אבל יש משהו בראש השנה, אי אפשר, זאת אומרת, אפשר להיות הכופר המוחלט ביותר, באמת, ואני אעיד על עצמי, אבל עדיין יש איזה משהו אנרגטי כזה, אני תמיד מתחילה יומן חדש, למשל, זאת אומרת, אני בכלל לא חיה על הלוח העברי, ואי אפשר להאשים אותי בדתיות, מה שנקרא, אבל אני, בהדתה, אבל אני מתחילה יומן חדש תמיד, אני עדיין מאלה שיש להם יומן שכותבים, זאת אומרת, גם יש לי את הגוגל והכל, ואני מסונכנת בכל הטכנולוגיות, אבל עדיין אני כותבת ביומן, ואני תמיד מתחילה אותה בערב ראש השנה, ויש לי כאילו תמיד מחברת עבודה שמתחילה בראש השנה. זאת אומרת, הם מין תקסים כאלה ש... אין, זה כנראה ב-DNA, אי אפשר לברוח מזה.
כן, כן.
וזה נחמד, בסופו של דבר ממש נחמד.
טוב, נצלול לארכיון קצת, שלשמוע התכנסנו?
אז כן, אז אני חייבת לומר ככה. אני, יש לי, אני אספר את זה אולי בשבוע הבא, שאנחנו נעשה, שנצלול ליום כיפור. כי יום כיפור אצלי הוא מאוד מאוד מורכב. אבל באמת גם בהיבט של המלחמה, ויש לי באמת פטיש, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, ופטיש בלתי נתפס לכל הסיפור של המלחמה ולמה שקרה אחריה. ואני, וסקרן אותי לדעת, אני עובדת קצת על כל מיני כתבות וכל שנה ליום כיפור, וטקסטים וטורים אישיים שאנשים כותבים דווקא לפני המלחמה, וזה מאוד מאוד סקרן אותי. סתם הקרה פה בארץ, נגיד היום לפני, אבל ב-1973, זה כאילו אנחנו מקליטים את התוכנית בראשון לספטמבר, חודש לפני מה שנקרא, לא יודעת עד כמה הארץ הייתה שקטה, אבל סוג של. הכל ביאבע מתחת לפני השטח. וזהו, וכמובן נכנסתי לעיתון האהוב עליי, העולם הזה. ועשיתי שם באמת כמה גיליונות משעשעים, אבל אתה יודע, איך שאני פותחת את אחד הגיליונות, אני רואה פרסומת של ההסתדרות.
וואלה.
ויש לומר שאני גרה לא רחוק מבניין ההסתדרות הישן.
היה מערכון פעם, פוצצו את בניין ההסתדרות.
כן, ואני רואה פה זוג, מישהי שיכולה להיות אני, אבל כאילו זה, ככה שוכבת על חוף בגבעת הקורקר, שאני חושבת שזה הילטון לדעתי, ואז הם כותבים ככה, על זה נלחם בהסתדרות, 5 ימי עבודה, 2 ימי מנוחה בשבוע, 1973, שלישי בספטמבר, העלינו בכנסת ובהסתדרות את הדרישה שנתקבלה מזמן במדינות המתוקנות. 40 שעות עבודה, 5 ימי עבודה בשבוע. רק כך נשחרר את הציבור העובד מן השיעבוד לעבודה, במדינה שבה שולטת הכפייה הדתית, שבה אין תחבורה ציבורית בשבת, שבה אין עובד, העובד יכול לנצל את יום מנוחתו כדי להיפגש ולטייל בארץ, שבה רק בעלי מכוניות יכולים לבלות את השבת. דרוש יום מנוחה נוסף. זה אפשרי, זה מעשי, זה כבר הוגשם בארצות המפותחות, באמריקה כבר מתגשם שבוע העבודה של 4 ימים. אנחנו נילחם להגשמת המהפכה הזאת בחיי האיש העובד והאישה העובדת עוד בקדנציה הקרובה. אנחנו נלחץ ללא הפסק עד שנכריח אותה להגשימה. השנה, היום, לפני 1973, אין לי מילים. זאת אומרת, אין לי מילים. זה טקסט באמת שהוא שובר לי את הלב.
את זוכרת שעלה באחרונה, עלתה אפשרות להוריד ל4 ימי עבודה. וזה קצת נמוג כרגע, אבל יש מי שרצה גם את זה.
לא, הכל נמוג, הכל נמוג.
אז אנחנו מתעסקים בעצם עכשיו בגיליון של העולם הזה מהחמישה בספטמבר, נכון? 1973. ויש פרסומת מאוד משונה למפלגה, לכנסת, שנקרא זו ארץ, והם כתבו עצבה זל. אבל זה כמובן לא מפלגה אמיתית, אלא
כן.
כך קראו לה מדור הסטירי שם. זו כן. ארץ, זו הארץ, כלומר גן חיות הארץ, ורואים כאן אצל בובות העץ של אריק, אתם זוכרים שאותו אריק הוא זה שהמציא גם בובות עץ וגם תחבובות בסוף.
נכון. והכל.
אז מראים את בגין ואת עזר ויצמן, ועוד דמויות פשוט תלויות להם שם. כך עשו סטירה ב... 1973, אבל יש גם בוסם לגברים שקיים גם בימים אלה, ונקרא טבק. אני תמיד חשבתי שזה חיקוי זול של משהו, אבל כנראה שב-70s זה היה דבר
לא, זה הבוסם.
כן, כן.
כן, טבק.
אז הנה, רואים גבר ואישה ערומה אוחזת בברכו, כשהיא ערומה. כלומר, נשים אז היו ערומות, כש... הם אחזו בברך של גבר, זה היה לגיטימי.
בכלל, הם היו ערומות אז בתקופת התקופה.
כן, הרבה יותר ערומות, לא לבשו דבר. אז הנה, לכל גבר כנל, טבק אוריגינל. כלומר, לכל גבר כנזכר למעלה, אותו גבר שאותה אישה ערומה אוחזת. זה מדהים, כן?
אתה יודע איך קראו לו שמפו ב-1973? בקיץ עקב 1973?
איך קראו?
חפיפון.
די.
החפיפון הפרוטאיני של רבלון. במחל ענק לכל המשפחה. ואז אני ככה יורדת ככה עם הפרסומת, ורואה משהו מאוד חמוד, טעם לימון מרענן בחום הקיץ, ורואה את מסטיק אליט לימון גומי לעיסה חמוץ, ונזכרת שיש שני מסטיקים שאני מאוד מאוד מתגעגעת אליהם. אחד זה מסטיק אלמה, הצהוב.
נכון. שמשום הגרמו לנו לחשוב שהוא חמניות, אבל הוא היה חריף מנטה.
הוא היה חריף מנטה, אבל הייתה לו איזה מין מתיקות כזאת מוזרה, שהוא לא ממש היה, זאת אומרת, לא הרגש את המנטה.
כן.
אבל המסטיק, ונזכרתי במסטיק שאני, לקח לי זמן לאהוב אותו, ואני זוכרת שתמיד הוא היה חמוץ ונותן כזה זץ בחך, בטח בתור ילדה. גומי לעיסה חמוץ, המסטיק אליט של לימון, הפרסומת היא בשחור לבן, אבל לדעתי זה היה בצבע ירוק קרמית הצפרדע, אם אני לא טועה. אני ממש זוכרת את האריזות האלה שהיו לנו בבית. ותראה, זה מצחיק. 1973, ואני חושבת שיש פה, הנה, יש, זהו, הגעתי למה שדיברנו עליו. דיברנו על אוניית השלום של אייבי נתן. אז הנה סוף ההרפתקה של תחנת השידור הפיראטית של אייבי נתן. ביום השני השבוע, נדמו צליליה של תחנת כל השלום בדיוק 3 חודשים אחרי שהחלה בשידוריה מעל ספינת השלום הקטנה. זה היה מאוד מוזר, כי אני הייתי בטוחה שזה המשיך עד שנות ה-80. אז אני לא יודעת אם הוא חזר, אם הוא, יש פה איזה...
לא, אני זוכר שזה המשיך גם אחר כך.
אז זה המשיך גם אחר כך, אז כנראה, עד שנות ה-90, נכון? אז כנראה תחנת, לא כתחנת שידור פיראטית, אני לא כל כך יודעת, אני רואה פה...
לדעתי הוא פשוט חזר מחדש. הוא התעייף כמה פעמים, ואז חזר, היא תמיד הייתה פיראטית. אולי כשהיא שידרה מהים היא לא נחשבה פיראטית, אבל היא הייתה פיראטית.
כן, אז אני רואה פה ממש שיש פה כתבה מדהימה, שאוניית השלום עלתה על סרטון קיץ 1973, אבל יכול להיות שזה באמת... ההתחלה, כי אני ממש זוכרת את זה כל הילדות שלי כמשהו, כחלק מהילדות.
כן. את יודעת, אני עובר פה על מדור הרכילות אנשים.
כן.
והוא תמיד כזה שיש בו דברים מאוד מאוד מעניינים. חלק מהשמות, האמת, לא משהו, אבל הנה בכל זאת, יש כאן כותרת. מדוע החליט גיבור תוכנית הטלוויזיה לא לטוס יותר? גיבור תוכנית הטלוויזיה הוא ז'אק כהן, מי שמוכר לדורות היותר צעירים כאיש החומוס, המנוח.
והמסעדה הגדולה.
והמסעדה הגדולה זה לדור שלנו, כן.
כן.
אז הידיעה אומרת ככה. גיבור סדרת הטלוויזיה עדל וסמירה, ז'אק כהן, נשבע שהוא לא יטוס יותר במטוסים. ז'אק ערך טיול בדרום אמריקה, ובגלל עומס טיסות נדחתה הטיסה שלו מבואנוס איירס לריו דה ז'נרו. המטוס בו הוא אמור היה לטוס נחטף לקובה. פעם הזאת היו חוטפים מטוסים בתדירות יותר גדולה ממה שהיא היום.
כן.
טיסה אחרת שלו, מריו דה ז'נרו, לצרפת הוקדמה במספר שעות. בפריז נודע לו שהמטוס, המטוס של חברת, של החברה הדרום-אמריקנית, בו היה צריך לטוס, התרסק ליד נמל התעופה אורלי, ז'אק הלך לבית הכנסת, אמר ברכת הגומל, והחליט לא לטוס יותר. מה את אומרת על זה?
וואו, זה מדהים.
כן, כן.
מדהים, מדהים.
זה חתיכת סיפור. או, הנה ידיעה ברנז'אית. שימי לב, ידיעת ברנז'ה. כאשר נבחר ארנון צוקרמן לתפקיד מנהל הטלוויזיה, אגב, צוקרמן נחשב בעיני מרבית האנשים שחיו בעת ההיא, בין אם הם אנשי תקשורת מתוך רשות השידור ובין אם לא, למנהל הטלוויזיה הטוב ביותר אי פעם. זו כן. הייתה תקופת הפריחה הן של מחלקת החדשות בטלוויזיה הישראלית של אז והן של מחלקות נוספות. אז שימי לב. כאשר נבחר ארנון צוקרמן לתפקיד מנהל הטלוויזיה, נימק אחד מחברי הוועד המנהל של רשות השידור את אי בחירתו לתפקיד של מפקד גלי צהל, יצחק ליבני, בכך שהטלוויזיה זקוקה למכונאי ולא לנהג. ובחרו בצוקרמן בגלל שהוא בעל תכונות של מכונאי טוב יותר. האמרה כן. הזאת ממשיכה לרדוף אחרי ליבני למשל, כאשר נסע במכוניתו, זיהה אותו נהג מונית, ובאחד הרמזורים אמר לו, מר ליבני, אנחנו מחפשים נהגים חדשים לתחנה שלנו, אולי אתה מוכן להצטרף? ואילו אחד מנהגי גלי צהל הדביק פתק על לוח המודעות של התחנה, ליצחק, ברכות להצטרפותך לנהגי צהל. עכשיו תגידי לי, את 1973, את חושבת שנהגי מוניות או נהגי גלי צהל ידעו על אמירות מהסוג הזה? לדעתי זו ידיעה שהומצאה, אבל לצערנו אי אפשר לשאול את יצחק ליבני כבר.
לצערנו רב, אתה כן. ידעת אתה יודע, להיות או לא להיות שאל המלט במחזה,
כן,
אבל
כן.
רחל המרחלת על כל העולם, אוקיי. בספטמבר של 1973, שאלה תבוא או לא תבוא. הופעותיה בארץ של הזמרת הכושית המפורסמת, סליחה, זה 1973, כן. אני קוראת את הטקסט כלשונו.
וגם חשוב לומר סימון. שכשאומרים את זה במיל רע, זה אולי נשמע פחות רע. לא?
אני גם חושבת שזאת הייתה מילה מיקוש, זאת אומרת שזה לא היה, זה לא היה כינוי גנאי בזמנו, זה יצא כאילו מהז'רגון, אבל זאת אומרת, זה לא היה כושית, אני חושבת שאמרו כושית. זאת אומרת, אין לי שמץ של מושג, אבל זה היה כתוב שחור על גבי עיתון. המפורסמת נינה סימון תוכננו כבר מזמן, וקהל אוהדיה כבר התחיל מכין כרטיסים. השפה פשוט נפלאה. כאשר לפתע הגיע השבוע טלפון בהול מניו יורק, עורך דינה של נינה היה על הקו, והוא הודיע למארגנה הישראלי כי הזמרת חלתה, ויש חשש שלא תוכל להופיע. מה קרה? נרגש המארגן, מן הון להון, ככה כתוב, הוא הצליח להבין שלהביא את נינה סימון למקום הנכון בזמן הנכון, זו בעיה בזמן האחרון. בפילדלפיה, למשל, חיכה לה לפני כמה זמן קהל בין 8,000 איש, והיא פשוט לא הגיעה. אבל בישראל יש עדיין סיכויים שהיא כן תגיע. ראשית, מפני שזמן קצר אחרי הטלפון הראשון, בטלפון שני שאמר שהיא הבריאה כבר, זו ידיעה הזויה. ושנית, מפני שלנינה יש בארץ כל כך הרבה ידידים, ובעיקר ידידות, שאינני מאמינה, אומרת רחל המרחלת, שהיא תוותר על ההזדמנות לחזור לפגוש אותן. היא הייתה לסבית? אני לא יודעת. המפורסמת בהן היא מרי קריסטינה מולטית היפהפייה, שלפני שהייתה ידידתה של נינה, הייתה ידידתה של רוזי נתן, לפני שרוזי הלכה והתחתנה לה בניו יורק עם הרי רובינשטיין ומנהל בית הספר למחול המפורסם שם, ויש עוד כמה פחות מפורסמות, גם אם לא פחות ידידות. עכשיו, אני חייבת רגע לסייג. המילה ידידות, זה אני יודעת מסבא שלי, ידידה זה יזיזה.
אנחנו מתייחסים לזה הרבה, אגב, על השינוי הטרמינולוגיה הזאת.
כי זה בשנה, בשנה הזאת, הם לכל ידידה שלי, זה שכפתית.
כן.
אז אני לא יודעת, אין לי מושג, אבל אם מישהו יכול להעיר את עינינו, אז אנחנו כמובן בשמחה נקבל. אין לנו שום בעיה עם זה, אבל זה מסקרן.
כן, כן, בוודאי, אבל ככה אנחנו הבנו מכל מדורי הרכילות האלה. ותראית, אני מסתכל פה, ויש את המדור, מדור הכלכלה, אתה והלירה. והנה, שימי לב, מפעלי הטלוויזיה בארץ. האם הטלוויזיות שמייצרים בישראל בסכנת חיסול? כנראה שכן. בעוד בישראל נפתחים מדי שנה מפעלים חדשים להרכבת טלוויזיה, מתחוללת במולדת הטלוויזיה מהפכה, העלולה לגרום תוך כמה שנים לחיסול כל המפעלים בישראל. יצרני הטלוויזיה הגדולים בעולם חיפשו בשנים האחרונות דרכים להוזלת המוצר, הכרוך בעבודת ידיים מסובכת של הרכבת החלקים הפנימיים. זאת הסיבה שכל החברות הגדולות הקימו מפעלי הרכבה בישראל, סינגפור ועוד. מה זה פורמוזה? לא יודע. בכל אופן, אז למדיניות הזאת תרמו גם שיעורי המכס, שמעניקים הנחה למרכיב המורכב בישראל, אלא שבינתיים מצאו פתרון אחר. דגמי הטלוויזיות החדשים הם ללא השפורפרת המפורסמת, אלא חלקים זולים יותר, ואז בסיכומו של דבר, חברת זנית המובילה בתחום מכירות טלוויזיה בארצות הברית, חנכה מפעל בשיקגו, והשאלה האם מפעלי הטלוויזיה בישראל בסכנת חיסול, אני חושב שכאמור, התשובה היא כן.
אתה יודע באיזה מופע הייתי רוצה להיות, ולא בגלל שהמופע.
ספרי לי.
הייתי רוצה להיות בנשף בחירת מלכת המים 1973, התקיים בהיכל התרבות ב-18/9/73, אבל זה לא מה שמעניין אותי, כמו התוכנית האומנותית.
או שם תמיד היה.
צביקה פיק, ססי קשת, גבי שושן, אילנה רובינה, יעקב בודו, שלישיית שבר ענן, שאין לי מושג מי הם, אבל אנחנו נברר את זה מיד. מנחה מוטי גלעדי, זה נהדר, זה כאילו, אנחנו תוהים תמיד, בגלל שאנחנו ילדי שנות ה-80, אז אנחנו ככה תמיד מסתובבים באזור הזה של שנות ה-80, אבל תראה, בשנות ה-70 היה נחמד לא פחות.
אפילו יותר. שלומה.
אפילו יותר. כן.
אז באמת דיברת על יעקב בודו, אגב, במקום אחר, עם שפם. המנחה גדי יגיל, כן? זה כאילו פשוט חתיכת אירועים. ובואי נראה איפה זה נערך. זה נערך במלון מלכת שווה, אני מעריך שבאילת, נכון?
מלכת שווה באילת, כן.
אותו מלון שקיים עד היום, והיו שני נשפים. אז מה בדיוק זה אומר? מלכת שווה ונסיכת ים סוף. זה ההבדל ביניהם. ושימי לב לפרסומות של פעם. מכנסי ג'ינס של לי, אז כמובן לא לי, זה לי.
לי, כן.
זה לי. חולצות אומן או אומן, אבל האיפור של אלנה רובינשטיין, אלנה רובינשטיין שתיזכר לעולם בעקבות המשפט שלה, אין בעולם נשים מכוערות, רק נשים עצלניות. זה לדעתי אפשר לומר על כל בן אדם, זאת אומרת, לאו דווקא נשים.
לגמרי, נכון.
במובן שאם אתה רוצה להיראות טוב, אז צריך להשקיע.
אתה יודע מה הייתה אחת החוויות הגדולות הנדירות של גילה אלמגור?
ספרי.
היא תחת שמי מוסקווה, זה קרה ב-1973. היא נפגשה עם הקוספונאונטית ולנטינה טראשקובה בפגישת היכרות מיוחדת שערך ועד הנשים הסובייטיות למשלחות של שחקניות מ-40 מדינות. יש פה תמונה מדהימה של גילה אלמגור, שאני חושבת שהיא לא... לא חושבת שראיתי אותה ככה. אנחנו רגילים לראות את גילה בשטנץ הרגיל. מדהימה. אז כותבים שהפגישה הייתה מרתקת ביותר. השחקניות שאלו את הקוסמונאוטית לתחושותיה הנשיות לגבי המקצוע הגברי הזה, וזה מדהים. 1973, השיח הזה אז היה רלוונטי, אבל ברור לך שאם עכשיו אני הייתי הולכת לראיין קוסמונאוטית, אני הייתי שואלת אותה את אותה שאלה. אנחנו מדברים על כמעט 50 שנה. אחת מהם היא קשתה. מה הטעם לבזבז כספים קורבים על טיסות בחלל שעה שהאנושות טרם פתרה את בעיותיה ומללות? תשובתה של טראשקובה, דווקא התמודדות עם החלל החיצון והכרתו עוזרת לפתרון בעיות של חיים על פני כדור הארץ. אז גם מסתבר שגם ינקלה אגמון היה שם, הוא השתתף בדיוני קונגרס בעניין הרקדנים שהיו אסורים בזוג הרקדנים פנו והרבה לבקר בתיאטרון רוסי, הוא מדבר פה על תיאטרון רוסי, על כל מיני הפקות שהוא ראה, אבל גילה ואשת החלל, זאת הכותרת
שקיבלה
הכתבה.
אז אני מצטרף אלייך לגיליון, עכשיו אני אספר לכם סוד מאחורי הקלעים. אני וטליה היינו בשני גיליונות שונים, אבל כיוון שהם סמוכים, אז הייתה את אותה מודעה על מלכת המים. אז את זה אמרנו את זה בסדר. תראי, אנחנו יודעים שלילדים של אברהם דשא פשנל, אולי גדול המרגני ישראל בכל הזמנים, מבלי לפגוע באחרים, תמיד הוא נתן להם שמות מאוד מעניינים, שירי לי דשא, גשש דשא וכולי. אז הנה הידיעה מהזמן הזה ב-1973. למרגן אברהם דשא פשנל נולד השבוע במזל טוב, כן? בן זכר. פשנל שבשעתו הצהיר שאם יוולד לו בנוסף, יקרא שמו בישראל פוגי, על שם ההצגה סיפורי פוגי, אותה מפיק כן. פשנל, לא קראו לזה אז כברת בכלל, רק שתביני.
כן.
אז בסוף הוא לא עמד בהבטחתו, והוא העניק לבנו השלישי את השם נועז, נועז דשא. הסיבה, בנו הבכור של פשנל נקרא בשם גשש, על שם להקת הגשש
נכון. הדיבר. כן.
פשנל חשש שאם יקרא בנו השני בשם פוגי, יריבו שני הבנים לכשיגדלו, מי מהם היה שלגר גדול יותר. זו ידיעה, תראה, אלה בדיחות קרש, אבל זה מה שהלך פעם.
כן, כן, זה בדיחות קרש מופלאות, יש לומר.
נכון, נכון, נכון. עוד שם שהיה בולט בעיקר בימי העצמאות, בתקופה שלנו, אבל אני חייב לומר שבשנים קודמות יותר, בשנות ה-70, הוא ממש היה שם בולט, וזהו עמיקם גורביץ'. את זוכרת אותו?
לא, בוודאי. שקרא
את יזכור וכאלה. השמחה שורה גם במשפחתו של המוציא לאור עמיקם גורביץ', המוכר גם ככל שדאי. מעניין למה בחור דווקא את המילה הזאת מתוך הקריאות בתנך, כן?
כן.
כל שדאי, למרות שזה אלוהים בהקשרים האלה. מפני שהוא מקריין את התנך בשידורי ישראל, לעמיקם ולרעייתו טובה, שלהם בן בגיל 8, נולדה השבוע בת. בליל הלידה סבב עמיקם בעיר וכיבד בשתייה ידידים ומכרים שפגש. מה, הוא הסתובב עם בקבוק קוניאק כזה? מסוג ה-778 או סטוק 84 ופשוט עם צ'ייסר נייד וניק לאנשים. לא? ככה זה נראה.
צ'ייסר נייד זה נפלא.
שלא לומר צ'סר.
צ'סר, כן. אני חוזרת רגע לידיעה של ההסתדרות, ואז אני מגלה שב-11.9.1973 בכלל היו בחירות בהסתדרות, ובגלל זה כל הסיפור הזה. עכשיו, שלא יבינו פה מאזיננו שחלקם עובדים בתחום שלנו, לא נכון, אנחנו לא באים בחס וחלילה בטענות להסתדרות, אנחנו באים בטענות אל מדינת ישראל, כי תראה, להסתדרות אפשר לומר עליה הרבה דברים טובים וטובים פחות, בוא נאמר, אבל אתה יודע, היו לה כוונות טובות, מקץ למשק המלחמה, הפעלת הקואופרטיב לתחבורה בשבת, והחזרת קופות החולים לידי חבריה, והנה עוד, חוץ בהמשך לידיעה שקראנו מקודם, על זה נלחם בהסתדרות, ביטול מערכת המיסים העושק את העובד. נציגנו בכנסת בהסתדרות היו חלוץ הדרישה לשינוי רדיקלי במבנה המיסים בארץ, על ההסתדרות להפוך לחלוץ המאבק לשינוי זה. כל ההכנסה הדרושה לקיום מינימלי הוגן למשפחה ישראלית חייבת להיות משוחררת ממס הכנסה. את הרצפה הזאת יש להצמיד למדד יוקר המחיה, מה שתעלה אוטומטית בכל שנה. עכשיו, יכול להיות שזה אולי חלק מזה קורה, כי כאילו בשכר מינימום אתה לא באמת משלם מס הכנסה, אבל לא כעצמאי, אבל יכול להיות שכן דופקים אותך מצד אחר. אבל הוא אומר, את המס המוטל על האישה עובדת, יש להוריד בהרבה, כדי שיהיה כדאי לה. יהיה כדאי לה לצאת לעבודה. יש לבטל את המיסים המונעים העובדים לטייל בחול, לרכוש מכונית מסחר עבודתם, ליהנות מכל ההנאות שהפרוטקציונרים נהנים מהם על חשבוננו. כל זה אפשרי, אם אתה שואל, עידן. אם נטיל מס אמת על הפרוטקציונרים של ספיר, אם נשים קץ לשחיתות ולבזבוז של השלטון,
יאללה.
אם ננהל מדיניות שלום. היום לפני כמעט 50 שנה, וואלה, הצלחנו.
אוי, שימי לב, עוד תגלית. אנחנו כן. רגילים עכשיו שהמשטרה מצלמת הכל בכל מקום, נכון?
נכון.
אבל ב-73 היה זה חידוש. רואים ברנש אוחז במצלמה אלקטרונית של פעם, כאשר אתה מחזיק כמו ב, את יודעת, בידית של אקדח, כן? וככה אתה מצלם, ידית, יש לזה בטח שם ששכחתי לדבר הזה. בכל אופן, העידן האלקטרוני, כך אומרת הידיעה בעולם הזה, העידן האלקטרוני הגיע סוף סוף גם למשטרת ישראל ושירותי הביטחון שלה. משטרת ישראל החלה להשתמש במצלמות וידאו טלוויזיוניות, כדי לאסוף הוכחות נגד עבריינים בפוטנציה. צריך לומר בפוטנציה, כי זו מילה זרה.
בפוטנציה,
פוטנציה. פוטנציה. עד כה השתמשה המחלקה לזיהוי פלילי של המשטרה במצלמות של רבע אינץ' עם תת ושין, כן?
אוקיי.
ששימשו אותה לעקוב אחר הפגנות, שחזורי פשעים ואירועים אחרים הדורשים מעקב. אתה עומדת, משטרת ישראל, להחליף את המצלמות, לרכוש מצלמות חדישות של חצי אינץ' מתוצרת סוני. מצלמות אלה יוכנסו לשירות בעוד 3 חודשים, ואני תוהה לעצמי, האם זה בכלל וידאו? לדעתי זה סרט. אבל,
זה סרט, כן.
כן, זה לא באמת וידאו. את אגב יודעת ש... את הסיפור הגדול. בטלוויזיה הישראלית עברו לוידאו רק בסוף שנות ה-80 או ראשית ה-90, כי פשוט הוועדים לא הסכימו.
יש לומר, וידאו.
הוידאו, כן.
לוידאו, לחובבי הז'אנר. כן, הורם גאון.
אז כמו שלא ראו כאן צבע בטלוויזיה הרבה מאוד שנים, זה כבר לדעתי לא בגלל הוועדים, אלא בגלל משהו אחר, אלא לא צילמו פה בוידאו. המון שנים לא צולם וידאו. ואני, כן, ותארי לעצמך רק את המהפכות האחרונות, גם ברשת השידור שהפכה לתאגיד וגם אצלנו, שבסוף אין מה לעשות, שדרים, משדרים מהבית, בלי טכנאי. ככה זה, מה לעשות?
לא, זה מטורף, וגם יש לומר שיש את האפליקציה של השידורים, ששכחתי את שמה, אנחנו משתמשים בה לפעמים, זאת אומרת, אומנם באונליין, אבל אפשר להשתמש בה, אני יודעת גם בטלוויזיה, שאתה פשוט...
Live View?
דרך, Live View, בדיוק, שאתה דרך הסמארטפון יכול לעלות לשידור בטלוויזיה ולהישמע טוב, זה מצחיק, אנחנו לא מצונזרים פה, נכון?
לא.
יש פה ספר, אני ראיתי אותו בכל באמת גיליונות העולם הזה של שנות ה-80 שאני חוזרים אליהם, ואני ככה נמנעתי, אני חושבת מלדבר על זה בשידור, אבל אני רואה את זה עכשיו גם בגיליון של 1973, מה שגורם לי לחשוב שהיו פה כנראה 2 עשורים, שהספר הזה פשוט נמכר בכל בית בישראל. קוראים לספר בעיות ולבטים בחיי המין, מת הדוקטור מרדכי זידמן, הוצאת רשפים, להשיג בחנויות הספרים הגדולות. עכשיו זאת מודעה, אני רק אגיד לכם איך היא נראית, היא נראית כמו... מודעת אבל, כאילו זה נראה, זה באמת, אם יש בעיות בלבטים בחיי המין, אני מניחה שזה גורם לאנשים להתאבל, אבל זה פשוט מודעה שחוזרת על עצמה, פרסום מטורף, כנראה שזה היה אחד הספרים הכי נמכרים פה בישראל. אני זוכרת את לאם ולילד, היה ספר מאוד מאוד אני חושבת ספר ליווי הורי כזה לכל הילדים שנולדו בשנות ה-70, תחילת ה-80, אני זוכרת את זה. אבל הנה, כנראה היה גם על בעיות ולבטים בחיי המין. ועוד דבר, דיברת על הוידאו, וידאו,
כן.
אז פתאום נופל לי הסימון שאני הייתי בדור הזה שאפילו זכה לראות טלוויזיה רק בשחור לבן.
די.
עד... רק בשחור לבן, בנגיד הייתי בת 3 שנות תחילה 1980, זה כל התוכניות של נגיד טלפלא וציפית פוט ותוכניות הילדים ורגעים דודלי היו בשחור לבן. אני חושבת שהאנטי מחיקון לא יודעת מתי זה נכנס, אבל מניחה שבתקופה הזאת. ראיתי גם את המעבר לצבע, כאילו עברתי את הטלוויזיה הזאת עם הגב הקטנה וזאת שדופקים עליה כדי שהיא תעבוד ויותר גדולה ו... בווידאו, ואחר כך את ה-DVD, כאילו עברתי כל כך הרבה אבולוציות של, 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 של צפייה וירטואלית, שאני פשוט מרגישה כמו, כמו זה טרנזיסטור ישן כרגע. אז פתאום כל חיי חלפו לנגד עיניי דרך ההתפתחות הטכנולוגית. תשמע, באמת מטורף, אפשר לומר, אתה יודע, נסת ממוצע גילאים בינינו 40 שנה, זה לא, זה כן. נכון שזו תקופה, נכון שזו תקופה, אבל זה לא, זה לא, זה בסך הכל 40 שנה, זה טוב,
זה אולי הזמנים שלך במדבר, לא?
כן, 40 שנה, זה חתיכת, אבל שום דבר לא השתנה ב-40 שנה, זה פשוט מדהים לחזור באמת לעיתונים האלה, אתה יודע, התקופה הזאת, באמת מדברים תמיד על השבר הגדול שהיה כאן, באמת בכל מובן שהוא, אחרי מלחמת יום כיפור. אבל אתה יודע, אתה מסתכל גם לפני, בסדר, אני... הבעיות נשארו אותן בעיות, זאת אומרת,
כן.
פשוט, זה פשוט, זה נדמה שכאילו הרימו פשוט את מכסי הביוב, בכל משבר שכזה, פשוט מכסי הביוב הסגורים, פשוט מורמים, ואנחנו נתקעים עם אותה סתימה, רק עם ריח יותר רע.
הבנתי.
כנראה שזה ה... זה כנראה זה ה...
זה מה שהולך בסוף, ככה זה נראה.
כן.
אז תראי, בהקשרים האלה, אחד הדברים שאנחנו עוסקים בו לא אחת, זה משפחת דיין. אין מה לעשות, זה היה הסיפור. זה היה הסיפור. אז הנה, עוד ידיעה, בתוך אנשים. מדהים כמה מדורי רכילות, אני כל הזמן לא מפסיק להתפעם, כמה מדורי רכילות היו בסיפור של העולם הזה. לפחות שניים. גם אנשים וגם רחל המרחלת. הכותרת, רות דיין נקודתיים. אם משה דיין יהיה ראש ממשלה, זה יהיה אסון למדינה. שימי לב לזה.
וואו.
כן, אז בואי ננסה לקרוא ולהבין את הנושא הזה, למרות שלא תמיד הכותרת היא תואמת את הידיעה הראשונה, אבל בואי נזרום. לא מכבר, כאשר עורך הדין צבי שוורץ ורעייתו רחל ביקרו בכפר האומנים עין הוד, שאל אותם יצרן הגובלנים איצ'ה ממבוש, לדעתי זה ירידה עליו, כי הוא עשה יותר מלייצר גובלנים. אבל כן, אוקיי, כן. יצא, אז שאל אותם, יצרן הגובלנים איצ'ה ממבוש, לפשר התנהגות ביתם רות דיין, גרושתו של שר הביטחון משה דיין. הבנת? מדובר ברות שוורץ
וואו,
בסוף, כן.
רות שוורץ, כן. Mm-hmm.
אז למה היא אומרת לי בזמן האחרון, או שלום קר, כן, לאיצ'ה ממבוש? תמה ממבוש כן. והוסיף. האם זו בגלל העובדה שאני מתנגד לזה שמשה דיין יעמוד בראש הממשלה? השיב לו על כך אביה של רות דיין, אם זאת הייתה הסיבה, אז רות הייתה צריכה להגיד להרבה אנשים בארץ שלום קר. בשבוע שעבר פגש מבוש את רות דיין עצמה. התלוננתי בפני אבא שלך על השלום הקר שאת אומרת לי, סיפר למבוש, ואף ציין את סברתו לסיבת הדבר. השתגעת, אמרה לו רות בהקשר הזה. בעניין הזה אנחנו עומדים באותו צד של המתרס. אם דיין יהיה ראש ממשלה, זה יהיה אסון למדינה. סיפר ממבוש אחר כך בבדיחות, אחרי זה נרגעתי. הסתבר לי שהיא אומרת לי שלום קר, סתם מפני שהיא לא סובלת אותי.
אפרופו מדור הרכילות הזה, אני רוצה כזה שתי אנקדוטות על צ'יץ'.
או, ודאי.
יש לומר שבאותה שנה יהושע רבינוביץ' היה ראש עיריית תל אביב, צ'יץ' היה ראש חשימת חץ.
אחר כך.
ראש רשימת, צ'יץ' היה ראש רשימת חץ, חזית כן. צעירים למען תל אביב. אז עורך הדין חיים מסגב, מה המשותף לצ'יץ', עורך הדין חיים מסגב, ולעיתונאי יואל ישראלי, שהוא אחד מאנשי צוות התעמולה של ראש העירייה יהושע רבינוביץ', mm-hmm. שלושתם מתאמנים יחד ברמת משקולות בקאנטרי קלאב בהדרכתו של ישראלי. הם מדברים ביניהם רק בנושא משקולות ועוד דבר, מספרים שבמסיבת עיתונאים שערך צ'יץ' לפני שבועיים על גג מגדל שלום, יש לומר, האם הוא ערך את זה במיירלנד? שאלה מעניינת. הוא הציע להפוך את רחוב הרצל לחד סטרי, ושאחד העיתונאים העיר לו, אבל הרחוב הוא חד סטרי כבר מזה 12 שנים. בוא נדבר רגע, הגג של מגדל שלום, האם מדובר מיירלנד, שזה לא באמת הגג של מגדל שלום, זה גג הנמוך של מגדל שלום, כי מיירלנד לא היה... גבוה. אני יודעת שהייתה נכון. סוויטה מאוד יוקרתית כבר אז שהייתה שייכת לדעתי לאיזה מיליונר, אולי למאיר מקדם של, למאיר שלום או whatever שמשמו אני חושבת שגר שם איזה מישהו, זאת אומרת זה היה, היו דיבורים על סוויטה הזאת כבר וואלה. אז
לא, מיירלנד זה היה סוג של רופטופ באמת תחתון, שזה לא רוף ולא טופ, אבל
לא, זה לא, נכון, זה רופטופ תחתון, אבל כן, מרפסת שהייתה לונה פארק שאני אהבתי יותר מכל, זה היה
ודאי.
הלונה פארק החביב עליי. אז השאלה, השאלה, נשאלת השאלה, אנחנו מדברים על 1973, ואנחנו באמת, עולמנו תחום לשנות ה-80, אז זה באמת מעניין.
איי, טוב, תשמעי, היה אז פרויקט בעולם הזה של 1973, כן. על מיליונרי בני 20, אלילי הפופ, שהפכו לאלי תעשייה מרוויחי מיליונים. שימי לב על אלטון ג'ון, אשר יש לו מגבים למשקפיים, יעני וישרים. אלטון ג'ון, שהרצה לדמותו, שיגעה גם אותו עצמו, יכולנו אגב לראות את זה בסרט כמובן, מרכיב מגבים למשקפיו הקהים, מציב מקלטי רדיו וטלוויזיה, אפילו בחדרי הנוחיות בביתו, לבל יחמיץ אף שידור משידוריו הרבים המשודרים במקביל, כמובן שידור משיריו הרבים, המשודרים במקביל, כן? בכל תחנות השידור, על המסך ועל גלי האתר. וואה. וגם דיוויד באווי.
באווי, באווי.
כן?
אתה ידעת שהייתה חוות סוסים בתל אביב?
לא. מה זה?
אז מסתבר, חובבי הרכיבה על סוסים בתל אביב, שנהגו זה שנים לרכב, אז אמרו עוד לרכב בחוות גורדון מעבר לירקון, יאלצו לחפש להם מקום אחר לרכיבה. אליהו גורדון מכר את המקום 6 דונם במחיר 250,000 לירות הדונם למשקיעים פרסיים שיבנו בתי מגורים במקום חוות הסוסים. אתה לא תאמין איפה זה.
איפה זה?
גורדון ניהל חוות סוסים יותר מ-30 שנה. חווה שכנה בזמנו ברחוב ארלוזורוב בתל אביב. זה ליד הבית שלי.
מדהים.
נוסוגה לאחר מכן למקומה הנוכחי עם גידול העיר. את פרש גורדון מעסקי הסוסים, אני מניחה שהוא עבר את עבר הירקון. כן, הם דיברו על זה בעבר הירקון. ב-1973 עבר הירקון, כמו שאבא שלי התל אביבי אמר לי תמיד, זה לא תל אביב, אבל זה מוניציפלי תל אביב. ומעניין לעניין, שמועות עקשניות טוענות, כי גם השטח שהפעם התחנה המרכזית הישנה, ברחוב רוטשילד, מספר 1 בתל אביב, רוטשילד מספר 1 בתל אביב, נמכר למשקיעים אלה. המגרש היה שייך לקבוצת בנק הפועלים, ולקבלנים ראובן ובן דוד. רגע נשים את המיקום בקונטקסט. רוטשילד 1
זה החניון היום.
זה החניון היום. כן. זה רוטשילד 22 לצורך העניין, זה המלון עם המשרדים של פייסבוק. Mm-hmm. יש לומר שהיום מדובר באמת בפיסת כל האזור הזה, בין הרצל רוטשילד, בואכה, נווה צדק. אני יודעת שאנחנו מתלוננים הרבה על זה שהעיר הפוכה, וסליחה שזה יוצא רגע תל אביבי מדי, כי מאזינים לנו לא רק בתל אביב, אבל אני יודעת שכל הזמן מתלוננים על זה שאי אפשר לזוז פה, אבל בסופו של דבר, כשבאמת הם עשו שיפוץ מדהים, אני חושבת באזור הזה של רוטשילד, של מגדל שלום, זאת אומרת ישן וחדש, אבל שם הייתה גם חוות סוסים, זה מאוד מאוד מוזר, זה כמו לחשוב שעברה רכבת באמצע העיר, רכבת שנסעה מתל אביב לירושלים, שזה זוי, אבל חוות סוסים ברחוב ארלוזורוב זה מאוד מאוד מוזר.
כן.
כתוב פה שהייתה שם תחנה מרכזית, אני זוכרת שאבא שלי בזמנו סיפר לי שהייתה פה התחנת המרכזית, האוטובוסים סיימו איפשהו לנסוע באזור שדרות בן גוריון, זאת אומרת...
שם נגמרה העיר.
כן, הוא נגמרה העיר, והוא מדבר גם על השנים האלה, ב-73, אבא שלי היה, אני חושבת, בן 18, התגייס לצבא, אז זה פחות או יותר השנים האלה.
ורק נזכיר שהיה גן חיות מאחורי בניין העירייה, איפה שהיום
נכון,
גן העיר.
נכון,
שזה
נכון.
שזה דבר יותר ידוע מחוות הסוסים, אבל חוות הסוסים זה חתיכת תגלית.
ומישהו, אני הייתי, הלכתי לעשות איזה בדיקת קורונה לפני שבוע שם, בדיקות המהירות, וזה מצחיק, והעליתי את זה ככה לטוויטר, ומישהו שלח לי תמונה, אני אחפש פקפיץ הזה, שלו עם אחים שלו בגן החיות, בגן העיר, זה מדהים.
וואו.
כן, אז אני חושבת שזה די נדיר, התמונות האלה.
זהו זה, טליה. סיימנו את ספיישל ראש השנה בזיכרונות האלה.
או, תענוג.
ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אולי בספיישל יום
כיפור,
אולי.
כן, אנחנו נראה לאן זה ייקח אותנו.
אני בטוח שנצליח להוציא גם דברים חיוביים, או לפחות מעניינים. כי חיובי זה מילה קצת בעייתית לאירוע שבועה בו מלחמה נוראית. איך אמר נתן גפן? בין המלחמה הטובה למלחמה הרעה. כן, גם המלחמה היא, אני לא יודע כמה היא טובה. שנים חשבתי שהיא טובה, היום אני לא יודע, אבל בסדר. אני מניח שהיא הייתה טובה. 67 עדיין, למרות הכל.
כן.
אז בינתיים להתראות ושנה טובה.
שנה טובה.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.